אז אם אתם זוכרים, אנחנו התחלנו מהלך כשדיברנו על דג הזהב. התחלנו מהלך על מידת השמחה. ואז אמרנו שבעצם כשאדם רוצה להיות שמח, אז הוא רוצה שיהיה לו משהו, למעשה זאת שאיפה לריבונו של עולם. הוא רוצה להיות כמו אלוקים. זה נדמה לנו, נראה לנו, שאנחנו רוצים הישג זה או אחר, באמת אנחנו רוצים קרבת אלוקים. ולכל אדם יש תקופה כזאת בחיים, ולרוב בני אדם התקופה הזאת נמשכת כל חייהם, שהם משום מה חושבים, אדם ככה חושב, אם אני אקבל איזשהו דבר, אז הכל יהיה בסדר. אז אני ארגיש מאושר. אז אני אהיה שמח באמת. זה יכול להיות מישהו שעושה, סוף סוף מקבל תעודת בגרות, או מישהו שהוא עושה רישיון נהיגה, מישהו שמשתחרר מהצבא, מישהו שמקבל שידוך טוב, מישהו שקונה דירה. לכל אחת יש איזשהו חלום כזה. כאילו, לא חלום גדול מדי, אבל הוא חושב כזה. כשזה יקרה, אז יהיה טוב, אז הוא יהיה שמח. רק שאני אקבל את הדבר שאני מקווה. והנה, קורה הרבה פעמים, שאדם אכן מקבל מה שהוא מחפש, ולמה שהוא מאחל. והוא כבר גומר את השעס שלו. והוא כבר יוצא מהצבא, או עוד משהו. הוא כבר עשה את זה. האם זה עושה אותו שמח או לא? ישנם מחקרים פסיכולוגיים שהם יודעים למדוד מידת האושר של בן אדם. יש כזה דבר. מד אושר. מאחד עד עשר, ולכל אחד יש מד אושר שלו. זאת אומרת, יש פסיכולוגיה שפיתח אותה, או מרצה הרעיון הזה מאוד מאוד, פרופסור טל בן שחר, זה אחד הפסיכולוגים המובילים היום בישראל, שהוא היה מרצה בהרווארד, באוניברסיטת הרווארד, והוא מבין נתונים הללו, זאת אומרת, הוא מייצג, יש זרם כזה בפסיכולוגיה, שנקרא פסיכולוגיה פוזיטיבית. והוא מראה שם שישנו מד אושר אצל כל אדם. מביא את הנתונים עליו. מד אושר. ולכל אחד יש מד אושר אישי שלו. זאת אומרת, זו התחושה הפנימית שלו. האם הוא טוב לו? הוא מאושר, שמח או לא, עד כמה הוא רחוק, קרוב להרגשה כזאת של להיות שמח. אז מחקרים הללו שהוא מביא מראים שכשאדם מייחל למשהו, מאוד מאוד מצפה שזה יקרה, מאוד מאוד רוצה שזה יקרה. וכשאדם הזה, הדבר הזה אכן מתרחש במציאות, אז מד אושר שלו מיד עולה. והוא עולה בדרך כלל יחידה אחת או מקסימום שתיים, נמשך, מחזיק מעמד בערך כחודש בממוצע, ואחר כך יורד ואדם חוזר לאותו מד אושר שהיה לו לפני שהוא קיבל מה שהוא חשב. נגיד, מישהו שהוא חולם שיהיה לו אופנוע, והוא ככה עושה, והוא מרגיש שזה האושר, והוא יעוף שם בכבישים, וזה, וזה, וזה. ועכשיו הוא ככה, קיבל אופנוע, טס בזה, ודבר הזה בדרך כלל לא נמשך יותר מחודש, אם הוא טס באמת. אז, כן, מה רצית להגיד?
אבל זה, יש אדם שיכול לקבל דווקא אופנוע, זה דוגמא, והאדרנלין הזה, מה שזה עושה לו, זה כל פעם מחדש הוא עולה על האופנוע, זה גורם לתרגשות. זה לא משנה אם הוא... זה עושה אותו
מאושר
כל פעם מחדש, גם אחרי
שנתיים שגר אופנוע. כן, אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין את, את ההיגיון בדבריך, אבל מה שאני עכשיו אומר לך זה לא דעה, זה לא דעתי, אלא מחקרים. מחקרים שנעשו בצורה מאוד רצינית, מדעית, עם קבוצות ביקורת, קבוצות אנשים שזה, עברו כל המחקרים, והתוצאה היא כזאת. תוצאה שבן אדם לא יכול להיות מאושר, או לא נהיה באמת מאושר, על ידי כך שהציפיות שלו, שהחלומות שלו, מתגשמים. זה עושה אותו מאושר לתקופת זמן קצרה, שהיא, כמו שאמרתי, בממוצע חודש. יש כאלה שזה תוך כמה ימים עובר, יש כאלה חודשיים. אבל בממוצע זה חודש. ואז הוא חוזר לאותו מד. כן, בבקשה?
להרצל,
מניסיון,
קניתי אופנוע 500.
כן, אני יודע שיש לך אופנוע.
ומאוד התלהבתי, אדרנלין באמת זרם כמו שצריך, אחרי חודשיים לקחתי אותו לבדיקה, כי חשבתי שהוא לא בסדר, סחניק אמר לי שהתרגלתי.
מה, אופנוע שלו 500, מה תלוי איזה אופנוע? זה רציני, הוא לא... 750 אומר, זה יותר טוב. אז אם אתה רוצה עוד חודש, אז תעבור ל-750. אז יהיה לך עוד חודש. כן, בבקשה. לא שומע.
הנתונים
שהמדען, נתונים פיזיולוגיים? לא, זה גם פיזיולוגי, אבל בעיקר זה לא פיזיולוגי. בעיקר זה תפקודי. תפקודי, זאת אומרת, איך אדם מתפקד במציאות, איך הוא מתקשר עם אנשים, איך הוא מרגיש בפנים על עצמו, מה הוא חושב, טוב לו, לא טוב לו, זה דברים מדידים. בקיצור, תחושת שאדם שמח או לא שמח, זה ניתן למדוד. וזאת המדידה, זה מה שזה מראה. מכאן אנחנו לומדים כלל מאוד חשוב, מאוד יסודי, שאומר ששמחה, ואנחנו היום, זה שיעור על מידת השמחה. אנחנו נותנים פה מידות, כן? מי שלא יודע, זה שיעור על מידות, וזה מידת, היום זה מידת השמחה. זה רצף של שיעורים, יהיו כמה, סדרה של שיעורים על שמחה. אז השמחה לא תלויה בשום גורם חיצוני. זה הכלל. תחושת השמחה, תחושת האושר של בן אדם, שטוב לו בחיים או רע לו בחיים, לא תלוי בשום גורם חיצוני. ואכן, אנחנו לא צריכים כל כך גם ללכת למחקרים פסיכולוגיים, אנחנו יכולים לראות את זה מהחיים שלנו, ומהמקורות שלנו, ומהדברי חז"ל. ידוע, וזה גם ניסיון שלנו מראה, שישנם אנשים שהם אנשים זקנים, חולים ועניים, והם מרגישים מאושרים, טוב להם. ויש כאלה שהם צעירים, יפים, בריאים, עשירים, והם מתאבדים. וזו תופעה ידועה. זה לא משהו שאנחנו פה מחדשים. אלא העיקרון כאן, זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים, אז במה כן תלויה הרגשת השמחה? במה תלוי אדם שמח או לא שמח? במה תלוי האם הוא מאושר או לא? חז"ל אומרים לנו שזה תלוי בתודעה של האדם, בהשקפת עולמו. אולי אני אתן לכם דוגמה שיכולה להבהיר את המצב הזה מאוד, כאילו, משהו מהמציאות, מהחיים שלנו. תארו לעצמכם סיטואציה כזאת. פתאום מישהו מקבל מכתב ממסעדה, מסנטר אחת, ממסעדת קורוס על האש, שהיא, המסעדה הזאת מזמינה אותו ובת זוגו בתאריך חבזיין באלול, בשעה 8:30 בערב, לבוא למסעדה ולסעוד שם. קיבל בונוס, קיבל מתנה מהמסעדה. הוא צומח, תראי מה זה, זה... אז כן, אפשר להתחיל לצום כבר, כן, מעכשיו. ואז הוא מתכנן, לוקח את אשתו, והם הולכים למסעדה. במסעדה מבקש תפריט, ושם בתפריט הוא מסתכל מה המחיר הכי גבוה של המנה, כן? הוא לא יודע מה זה בכלל, שואל זה, כאילו, מה זאת אומרת פורלים ו... פורטוגזים, אז הוא אומר שזה, זה, זה דג כזה על, על הגחלים, טוב, אז, אז זה פורלי, וגם אפשר יין להזמין בחינם, כן, גם יין, אז הוא מזמין גם יין, ואפשר גם לנסות מנה הזאת בחינם, כן, בבקשה, ומה את אשתי, ומה גברת, ומה הוא, והוא, וככה, וככה כל הסעודה, והוא אוכל, שותה, מאושר, הוא אומר, בסך הכל, תראי, הם יודעים לתת שירות טוב ללקוחות, אה? תראי מה זה, כאילו, בסדר. למה לא? נחמדים פה במסעדה הזאת. הוא ודאי מרגיש עכשיו טוב, כן, הוא מאושר. ואז אומרים לו, מה המנה השלישית? אז הוא אומר, מה יש לכם, אולי עוגת גלידה? נשמע יפה, כן, כן, עוגת גלידה. אז מביאים לו, מכבים אורות, בכל באולם, ככה, כמו ש... מביאים עוגת גלידה עם, עם כאלה זיקוקי דינור, ככה, זה הכל דלוק, כזה, אני לא יודע איך הם מביאים את זה, כן, כזה נוצץ, הכל... ואז פתאום כולם מתחילים לשיר לו, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח. ואז אומרים, בעברית זה יוצא תאריך הזה של יום הולדת שלי. אז אשתו אומרת לו, נכון, זה יום הולדת שלך. כן. רגע, אז איך הם יודעים שזה יום הולדת? אז היא אומרת, זה מתנת יום הולדת שלי עליך. טוב, תודה רבה. מה השתנה? שום דבר? שום דבר לא השתנה. רגע לפני הוא הרגיש מיושר, רגע אחרי אומלל. למרות שכולם בחוץ, יום הולדת, תשמח, והנה הוגה, והנה זה, 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 עם, עם נרות, ותחבא עכשיו, תעשה פו, על כל פו זה 100 שקל בבנק, פו, 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 זה, פו, על כל נר. אז זה העניין כאן. ששום דבר במציאות לא השתנה. מה שהשתנה אצלו זה רק תודעה, רק מחשבה, רק איזושהי אינפורמציה התפספה לו או חסרה לו, וזה מה שעושה אותו מאושר או מומלל, או מרגיש עשוק. כל זה זה הבדל דק, סך הכל איזושהי מחשבה. זאת אומרת שזה לא המציאות עצמה עושה את האדם מאושר או לא, אלא החשיבה שלו, השקפת עולמו. וזה בדיוק הפוך ממה שפרסומת כללית משדרת לנו היום. פרסומת בעצם אומרת לנו שרק אם יהיה לך איזשהו דבר, אז אתה תהיה מאושר. רק תעשה שם BA, מנהל, כן, של, של ה... של תהיה מנהל שיהיה לך עם BA, או תעשה תעודת הוראה, או תעשה עוד משהו. או, כן. או אם רק תעשה שיניים חדשות, אז אתה תוכל לחייך באמת, כזה עם החיוך רחב של מיליון דולר, כן. או הסרת משקפיים לייזר, זה יעשה אותך, ועוד ועוד ועוד. אחרי, מזה נגמר בקוקה קולה או באוטו, אבל זה מסר של הפרסומת. שהאושר שלך תלוי בדבר הזה, באיזשהו עניין. לא משנה מהו העניין הזה, אבל הוא תלוי בו. ואילו תורה אומרת בדיוק הפוך. זה הגישה כותבית ליחס הזה. תורה אומרת ששמחה ואושר זה צורת החשיבה שלך. איך אנחנו יודעים את זה? מה הוכחה לזה שתורה לא מתייחסת לאושר כאל, או לשמחה כאל רגש? איך יודעים את זה? מזה שיש מצווה לשמוח. יש מצווה, נכון? שאומרת, ושמחת בחגיך. שמחת. זאת אומרת, יש לנו ציווי להיות שמחים בחג מסוים. אם זה הרגשה, איך אפשר להיות שמח? איך אפשר לצוות על בן אדם להיות שמח? אם זה סך הכל הרגשה, אני לא מרגיש, ואני לא שמח, מה אני אעשה? פה ציווי, ציווי מדאורייתא, אנשים חייבים להיות שמחים, והם לא מרגישים. או יש ציווי אחר, ואהבת לרעך כמוך, או ואהבת את השם אלוקיך. איך אפשר לצוות על הרגש לאהוב מישהו? או שיש לך, או שאין לך, אבל אתה לא יכול להכריח את עצמך לאהוב, או לא להכריח את עצמך לשמוח, כמו שאתה לא יכול להכריח את עצמך להיות עצוב. זה רגשות, רגש זה בא והולך. זה לא משהו שתלוי בך. אלא, מה שאנחנו פה מבינים, זה שכשתורה אומרת לנו, ושמחת, היא לא מדברת על הרגשות. כי על רגש באמת אי אפשר לצוות. אז מה התורה מתכוונת? היא מתכוונת שאתה יכול להיות באבל ולהיות שמח. הרי אם לא עלינו, חס וחלילה, אבל אם מת אדם קרוב, אדם צריך להיות שמח אם זה בחג. הוא יושב שבעה, פתאום מגיע חג, נגמרת שבעה, אין שבעה, הכל מתבטל. או בכלל יש מצבים כאלה, או נוראים, שגם אין שבעה, אין כלום, לא אפילו יום אחד. למה אתה עכשיו לא יכול להיות באבל ואתה לא מתאבל, וגם אין תשלומים אחר כך, זהו, נגמר, אין ביטול של אבל, כביכול, כן? כי הגיע המועד, הגיע חג, ואתה צריך להיות שמח בחג. אדם מישהו נפטר לו, ותורה דורשת ממנו להיות שמח, איך יכול להיות דבר כזה? ואם חוץ משתורה היא תורת אמת, היא גם תורה חכמה, והיא גם תורת חיים, היא תורה אנושית. איך תורה יכולה לדרוש מבן אדם להיות שמח כשמישהו מת אצלו? איך אפשר להיות שמח?
כשהוא יודע שהמוות זה לא סוף העניין, זאת אומרת שהמוות זה...
לא, מה פתאום? זה לא... זאת אומרת, תורה לא הייתה יכולה להגיד דבר כזה לבן אדם. אז תדע לך שהמוות, אז תגיד את זה תמיד, למה דווקא בחג? זה מה שאתה אומר, זה שייך לתמיד. אתם מבינים? זאת אומרת שמעצם העובדה שתורה דורשת מבן אדם, ואני אותה מזכיר, תורה חכמה, לא רק אמת, היא גם חכמה, גם מתחשבת בבני אדם, כמו שגמרא, יש בזה הרבה דיונים על זה שתורה מתחשבת בבני אדם, והיא תורת תורה שצריכים לחיות על פיה? איך תורה יכולה לדרוש מאיתנו להיות שמחים בזמן שמישהו נפטר, חס וחלילה לא עלינו? או דבר, או דברים אחרים, אסונות לאומיים, גירוש מגוש קטיף, חורבן גוש קטיף, כל הדברים הללו. ותורה דורשת מאיתנו לשמוח? איך יכול להיות דבר כזה? אלא ברור. יש איזה, כאילו, רק הסבר אחד יכול להיות פה, שכשתורה מדברת על שמחה, היא לא מדברת על רגש. כי ברגש אי אפשר להיות שמח. וזה הבדל בין שמחה לעליזות. אדם יכול להיות עליז, אבל לא שמח. ולהפך, יכול להיות שמח ולא להיות עליז. כן. אתה לא יודע מה זה עליז? זה מישהו שיש לו, זה מצב רוח, או רגש, או מצב רוח, שגורם לו ל... שגורם לו לביטוי חיצוני של צחוק, של הרגשה טובה כזאת, של מין, זה העליזות, או יש הרבה מילים שהם מקבילים לזה. שמחה זאת השקפת עולם שאומרת שלמה שקורה לנו ישנה משמעות. והמשמעות הזאת מביאה אותנו להתרוממות רוח, לקרבת אלוקים. זה שמחה. שמחה זאת השקפת עולם שאומרת שלחיים, או למה שקורה לנו, מה שמתרחש איתנו, לזה ישנה משמעות. שמקרבת אותנו לריבונו של עולם, לאין סוף. והשקפת עולם כזאת, מחשבה כזאת, היא מולידה לפעמים רגש חיובי, או רגש של לזוד, רגש של התרוממות רוח כזאת.
אבל זה לא הכרח.
זאת אומרת, אדם יכול להיות שמח מאוד בליבו, ובחוץ זה לא מתבטא אצלו בצחוק. ואילו עליזות כן חייבת להתבטא בצחוק, כי עליזות לעומת זה, זאת רגש, או מצב רוח. זאת לא השקפה. אדם פשוט רוצה לצחוק. זה מתבטא אצלו בצורה של, של ביטויים פיזיים, חיצוניים. זאת אומרת, עליזות היא חייבת להתבטא באופן חיצוני. ואילו שמחה לא. לפעמים שמחה מתבטאת גם באופן חיצוני, בעליזות, בצחוק, בחיוך, במאור פנים, לפעמים לא. כן.
בעצם אדם שהוא לא שמח, אז הוא בעצם כופר. לפי העניין הזה.
במובן מסוים נכון. כן. כן.
העניין של אין שמחה אלא בבשר ויין, וכל המשפטים האלה, זה אירוע שיש קשר גם חיצוניים?
כן, ודאי שיש קשר. וגם פה מה ששואלים עכשיו ב... גם בשאלה באינטרנט, שכתוב שאדם ללא אישה שרוי ללא שמחה. וזה ודאי נכון, כי אדם מרגיש את עצמו לא שלם. זאת אומרת, אין לו... אין תחושה של, של שלימות, של קרבת אלוקים. וקרבת אלוקים, אדם לבד לא יכול להגיע. כמו שאומר את זה מהר"ל, בנתיב אהבת ריאה, בספר נתיבות עולם, הוא אומר שם שבעצם בן אדם שהוא, מה שנקרא צלם אלוקים, זה לא יכול להיות על בן אדם בודד. צלם אלוקים זה משהו שהוא מופיע תמיד בין שניהם. זה מצב אינטראקטיבי של הביטוי ליחסי גומלין בין שתיים. ולא דבר, ולא אדם אחד. ולכן אדם ללא אישה לא יכול להיות שמח, כי אין לו קרבת אלוקים.
כן. בשר ויין?
כן, סליחה, זה אני תראה, כן.
שאלה מוזרה. אבל יש עמים שיש להם כמה אנשים. אז
זה
אומר שהשמחה שלהם
היא
פי 3
או פי 4? לא. השמחה שלהם היא חולקת, היא... אפילו זה לא עמים, גם בעם ישראל היה מצב כזה שהיה אפשר. באמת, שמחה שלהם היא מדוללת. מדוללת, מפוזרת בין הרבה. אף אחד מהם הוא לא שלם עד הסוף.
אברהם אבינו,
כן, נכון, אברהם אבינו ויעקב אבינו, כל זה, זה היה דבר שהוא בא בהכרח. לא כמצב אידיאלי. וזה היה... תמיד כך, גם תורה מספרת על זה. תגיד, אפשר להדליק מזגן? או לפתוח חלונות או משהו?
לפתוח חלונות
זה להדליק מזגן. לעשות משהו, כן. כן, אז כל הדברים הללו הם ודאי לא לכתחילה, כמו שבאמת גם תורה תיארה את כל המצבים הללו, כולם בדיעבד. כולל את אברהם אבינו שזה היה בדיעבד, ואת יעקב אבינו שזה היה בדיעבד, הכל זה היה בדיעבד. אמנם, הם היו נשמות מאוד מאוד גדולות כאלה, שהיו יכולים עם כל אחת להיות כאילו אחת, היא אחת ויחידה. אבל זה יחידי סגולה, מיוחדים, מה שיוצא דופן, שזה... אבל באופן נורמלי זה לא.
גם
בפנוחה
אפשר לראות, כמובן שיש אנשים ושמונה בכלל.
כן, אז גם את זה, יש הגבלה, וכבר אמרתי, זה משהו שצריך להיות רק... אבל פשוט לא סיימתי עדיין לגבי בשר ויין. אז מה שחזל אומרים, שאדם יכול להיות שמח, אין שמחה אלא על בשר ויין, זאת אומרת שהוא נותן לשמחה שלו ביטוי. לא שבשר ויין הם מביאים אותו לשמחה.
אבל אין שמחה אלא.
כן, אז זהו, זה מה שאני רוצה להסביר. לא כוונה שבשר ויין גורמים לשמחה, אלא פה בדיוק הפוך. כיוון שאדם שמח, אז הוא מבטא את זה בצורה שלמה, ככה שזה גם מתבטא באופן חיצוני. שמה? שהוא גם אוכל, אוכל טוב, שותה יין, באופן שלם הוא מבטא את זה בכל הצורות. אבל זה לאו דווקא. כן, כן בבקשה.
מה קודם,
השאיפה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, ולכן אדם מאמס תפיסה של שמחה, כלומר לא משמעות בכל דבר, או שבאדם קודם הוא שמח והוא רואה את המשמעות בכל דבר, ולכן הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. באמת, היה לנו פעם שיעור על זה, שנתאבדתי להעביר אותו עוד פעם או לא, על הנושא הזה. רציתי, היה לנו שיעור שנקרא מדרגות. וזה שיעור שבעצם הוא מסביר שאדם באמת לא יכול להיות מאושר בלי שהוא מאמין. זה פשוט טכני, בלתי אפשרי, כי הוא יודע שהוא עומד למות. הוא מת וכל המציאות תמות וכל החיים שלו, הכל מתפרק, מתרסק. במילים אחרות, אין משמעות לחייו. ואם אין משמעות, איך אפשר להיות שמח?
זה
אמונה, מתחיל מאמונה, שהוא מבין, מאמין שיש משמעות לחייו, ורק זה יכול להביא לו תחושה של סיפוק, של שמחה, של עושר. ואם הוא לא מאמין שיש משמעות, כן, כמו שאנחנו דיברנו שם בשיעור הזה, זה שהמדע המודרני היום אומר שהמציאות, לא כדור הארץ, אלא כל הקוסמוס, כל הגלקסיות, הכל, עומד להתרסק, עומד לעלם יום אחד. כמו שזה הופיע יום אחד ממפץ הגדול, ככה זה אומר, זה יהיה קלאפס הגדול, כן? בעצם יש כל מיני, יש כל מיני תיאוריות, איך זה יקרה. אבל אין משהו, אין מן דחול, פליג, זאת אומרת, אין מישהו שחולק על זה שהמציאות שלנו תיגמר בזמן מסוים. כל אחת נותן תהליכים, פחות או יותר, כאלה ואחרות, אבל לכולם, כולם אומרים אותו עיקרון במדע, שהעולם הוא זמני ויעלם. זאת אומרת שאתה מבין, כל אדם בר דעת, שהוא מבין את, מאמין בדברים הללו של מדע, הוא מבין שחיים שלו הם מוגבלים, שיבוא יום אחד, הכל ימחק ולהישאר כלום מכל מה שעשה. אז איך אפשר להיות מאושר? אתה מבין שבעצם מה שאתה עושה זה הכל סתם, לריק, זמני, זאת אומרת לא סתם, זמני. אז ייקח עוד 1,000 שנה, עוד 4 מיליארד שנה, אבל בסך הכל זה ימחק. אין, כמו שאולי אתן לכם עוד דוגמה, יש גמרא כזאת, שאומר שביקשו פעם מרב לשיר שיר בחתונה. אז יש תיאוריה בפילוסופיה שאומרת שאדם יכול להיות מיושר אך ורק מתוך שכחה. למה שכחה? שהוא שוכח כזה, לא, כאילו, בעצם מתעלם מעובדה שהוא ימות. הוא ימות, ובנה, ונחדה, הכל מת, הכל חסר משמעות. אז הוא מתעלם, אז כדי להיות מאושר באמת, צריך להתעלם מזה. ורק אז אתה יכול להיות שמח. אז גמרא הזאת אומרת, זה בברכות. גמרא אומרת שפעם ביקשו מרב לשיר שיר בחתונה, והוא התחיל לשיר, אוי לנו ממוות, אוי לנו ממוות, נמות, ון לן דמיתנה, ככה ישר, ון לן דמיתנה, כולנו נמות, כן, כמעט כמו שאני מודרני עם הדעה שלי. אביב גפן כזה, אני יודע, משהו כזה. נמות, נמות, כן, כולם. נמות. למות. אז הוא גם שר כזה. אז הם אמרו לו, ומה הפתרון? כן, ומה, לא, הם אמרו לו, המסובים שם בחתונה אמרו לו, ומה אנחנו צריכים לשיר? מה אנחנו נענה לך על השיר שלך? אז הוא אומר, ואתם תשאירו, היי תורה, היי מצווה, שמגנה מהמוות. שהתורה ומצווה, הם מגינים אותנו מהמחשבה הפסימית הזאת, שאומרת שבעצם אין משמעות לחיים, שזה לא נמשך תמיד, אלא יש משהו שהוא נצחי, שהוא לא נגמר עם מפץ הגדול, או קלפס הגדול, או קיבוץ הגדול, או כל התיאוריות, או יש תיאוריה של מוות טרמי, יש כל מיני תיאוריות. זאת אומרת, מה שמגן עלינו זה לא שבסוף יקרה או לא יקרה, אלא עכשיו יש משמעות למה שאני עושה. עכשיו יש ערך, עכשיו יש, מה שאני עכשיו פועל, יש לזה ערך נצחי, שהוא לא עובר עם מוות שלי או עם מוות עולם כולו. עם הקלאפס של כל המציאות כולה, זה לא נעלם. כי קדוש ברוך הוא, הוא זוכר ומעריך ומגלה כל מצווה שאתה עושה עכשיו, לא לעתיד לבוא, לא אחרי 120. עכשיו זה הכל, יש לזה משמעות. אם יש משמעות, אז אתה יכול להיות שמח, כי אתה אכן יודע ש... שזה מביא אותך למשהו יותר עליון. זה הרעיון של מה ששאלת. כן, בבקשה?
רק שתי שאלות. הראשונה, אני חושב שיש הסכמה לקהלת, אבל שאם עכשיו אדם יקרה למישהו, יעשה למישהו מעשה חסד, או אדם ישמח את אשתו, היא פשוט לא תגיב, או לא משנה מי, שאדם שיהיה מולו, הוא ממש יתאמץ בשבילו, פשוט לא יגיב. אני חושב אותו, מה קרה? אני שמח מאוד, אני פשוט... כל בסדר. שמחה חייבת להיות חיצונית, חייבת להתבטאות בעליזות, כי אם לא, זה נראה כאילו באמת, זה מת חיצוני. לא משנה כמה זה יהיה בפנים, גם אפשר לראות את זה, שאדם שמח, הוא חייב, חייב לעבוד את החיצונית, לא בטח פנימי.
כן, אולי בינתיים עד שאני עונה לך, אנחנו נחלק דתיים, נראה את הדברים כתובים, בסדר?
יש שם שאלה.
כן, וגם אולי נקרא את השאלה. אולי מישהו יכול לקרוא, אני קורא לאה. אתה יכול לקרוא? מה כתוב פה?
אם אדם נכנס לדבר עבירה וקשה לו להתגבר, וזה מעצים אותו, איך הוא מצליח להיות שמח עד שיתגבר?
שלדעת ההתגברות לא תביא לו שמחה המיוחדת.
הנה, תודה תשע. כן, אז... מי שהוא עובר עבירות קשות, לא עלינו, חס וחלילה, יכול לחזור בתשובה, ואין תשובה יותר גדולה משמחה, ואין שמחה יותר גדולה מתשובה. זה אותו עניין, אותו דבר. וכשאדם באמת חוזר בתשובה, בצורה נכונה, אז זה לא יכול לא להביא לו שמחה. זה ודאי יעשה אותו שמח. כי הוא פתאום מבין שלכל מה שקרה לו, יש לזה משמעות, יש לזה עומר, יש לזה דבר שהוא צריך לתקן, לשנות, לשפר. זה לא מונע ממנו להיות שמח, ודאי. אלא להפך, אדם שהוא לא עושה תשובה, אז הוא לא יכול להיות שמח באמת. כיוון שמה זה תשובה? תשובה זה, זה שאדם שהוא כל הזמן מתעלה, כל הזמן נהיה יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר. גם כשזה תשובה על חטא, זה גם התעלות, זה גם משהו שזה צד אחד גדול. אז איך, זה, איך הוא לא שמח מאחרת? למה, הוא, למה החטא הזה מעיק לך? למה הוא מפריע לך? אם אתה לא מתעלה, אז מה אכפת לך? אז חטאת, אז תהיה בריא. ממילא כולם נמות, נכון? אבל זה שאתה, זה שמעיק לך, זה שמפריע לך למצפון שלך, זה כואב לך, זה, אתה מתבייש מזה, אתה נשרף מזה, זה, אתה רוצה להתרחק מהחטא הזה, אתה לא בטוח שאתה אכן תצליח, וכל זה ביחד. וזה אומר שאתה מקושר למשהו שהוא מעבר אליך, לפנימיות העליונה שלך. ומשהו שהוא נשגב. ועצם כאשור על נשגב, אתה רואה שיש לזה משמעות. זה נקרא שהוא שמח, שאדם שמח. כן. עכשיו לגבי שאלה שלך. מה שאתה אומר, שמישהו מביא מתנה למישהו אחר והוא לא מבטא את זה באופן חיצוני, זה חיסרון במידת ההכרה טובה. או תודה. אין לזה שום קשר לשמחה. אדם יכול להיות, וכשהוא מקבל מתנה, אז הוא ודאי צריך להביע את זה יפה, כן, נכון, צריך להביע. לא, לא חיצוני, אלא, אלא זה אמיתי.
אפשר לראות שמחת תורה עם אנשים שעובדים
לספרים בלי חייך? לא, אני לא אומר שהשמחה זה דווקא מישהו שהוא לא מחייך. אני אומר שוודאי, בדרך כלל שמחה מתבטאת גם באופן חיצוני, גם פיזי, ודאי, יש ביטוי. כמו שאמרתי קודם, עד כדי כך שזה מגיע לבשר ויין. כל זה זה ביטויי שמחה גדולים, טוב מאוד. אבל האם זה תנאי לשמחה? האם זה שורש של שמחה? אז התשובה היא לא. כל זה זה ביטוי לשמחה. ואילו שמחה עצמה יכולה להיות בלי שום הרגשה חיצונית. אדם יכול להיות בפנים, בשמחה, ולא מבטא את זה. ויכול להיות דבר כזה. ובדיוק להפך. אני חושב שזה יותר מסובך ויותר שכיח, מצב בדיוק הפוך. כשאדם מאוד מאוד עליז בחוץ, אבל בפנים הוא ריק, הוא לא שמח בכלל. יש שיר כזה, אני חושב. כמה שיותר עצובים, יותר חוגגים. שמעתם פעם? יש שיר כזה. כן, מה רצית להגיד?
אני רוצה עוד איזה נקודה. אמרנו ששמחה זה לא רגש, זה השקפה. וההוכחה לזה שצווינו לשמוח, הוא טובה, ואי אפשר לצוות על הרגש. עכשיו, אמרנו גם שאם שמחה זה היה רגש, אז הריזות זה היה דוגמה לשמחה. אם שמחה זה היה רגש. אבל מכיוון ששמחה זה לא רגש, זה לא חייב להיות מתבטא בהריזות, זה יכול, אבל זה לא בהכרח. אבל ההגדרה של שמחה זה השקפה, טוב. חשבתי אולי יותר מדויק לומר ששמחה זה כן רגש. אולי שמחה זה כן רגש, אלא שהיא נובעת מהכרה, היא נובעת, היא בהכרח צריכה לנבוע מהשקפה, וזה שהיא נובעת מהשקפה זה לא אומר שהשמחה היא השקפה, כן? למה? כי אם אנחנו נאמר שהריזות זה רגש, כן, שמחה זה לא רגש, אלא עליזות זה רגש. עליזות זה כן דבר שאולי אפשר לצוות עליו. כמו שהדוגמה שנתנו קודם, עם הדברים האדם שישמח, תרקוד, לקפוץ, זה לא שאפשר לצוות עליו. מה שאפשר לצוות עליו, על הרגש באמת אפשר לצוות עליו. זאת אומרת, על השמחה באמת אפשר לצוות עליו, אפשר לחבר אותך, להגיע לדרך.
אני מבין, השאלה היא קצת ארוכה, אז אולי אני אנסה לתמצת מה שאתה אמרת, ואז אני אנסה לענות, כי זה ארוך לנו. אז בקצרה אני אסביר, אם אני הבנתי אותך נכון, זה ככה, אתה אומר שאולי שמחה היא כן רגש, רק הרגש הוא חייב לנבוע מתוך השקפת עולם, נכון? כן, נכון, נכון. אז לעניות דעתי זה דבר לא נכון. כי אם זה רגש שהוא נובע מהשקפת עולם, אז דבר הזה הוא חייב היה להיות שהוא תמיד מתבטא בחוץ. רגש שיש לו ביטוי, כן, שאדם מבטא את זה. והשקפת עולם לא תמיד מתבטא בחוץ. והרגש הוא נובע, כן, הוא נשפח, כן, הוא מתבטא בחוץ. ואנחנו רואים שישנם הרבה מצבים שאנחנו מצווים להיות בשמחה במצבים כאלה שבהם רגש הוא, זאת אומרת, הביטוי של שמחה הם, זה ביטוי לא אמיתי, לא נכון, לא ראוי. כמו שאמרנו, נגיד באבל, ויש הרבה מקרים כאלה ויש המון מקרים שבהם גדולי ישראל היו צריכים לברך ברוך דיין המת בזמן שעושים קריאה של הבגד שלהם, הכל. היו צריכים לברך את זה בשמחה. יש סיפור כזה מפורסם, אני חושב, אבל יש כמה. על הדרת נפטרו לעינו זכר בדיוק כמה, 9 או 11 ילדים שלו, משהו נורא, איזשהו אסון נורא כזה. שנפטרו לו הרבה ילדים, ובהלוויה של ילד האחרון שלו, שהוא הכי אהב אותו, הכי קטן כזה, אז הוא התעכב הרבה זמן עד שהוא בירך ברכה ברוך דיין המת. אז שאלו אותו למה הוא כל כך, על מה הוא חשב באותו זמן. אז הוא אמר שהוא היה שמח כשילד נולד, והוא היה רוצה לברך את הברכה הזאת באותה שמחה, כשהשם לוקח ממנו. השם לקח, השם נתן, אצלו זה אותה שמחה. והוא לא יכל. לכן לקח לו הרבה זמן עד שהוא הביא את עצמו לאותה שמחה. אז ברור שהוא בירך את הברכה הזאת בשמחה. וככה גם נאמר הרבה דברים כאלה על, אני יודע, אפילו על אברהם אבינו, כשהוא היה מביא את יצחק לעקידה, אז באותו זמן הוא חייב להיות שמח. למה? כי הוא נביא, והוא מקבל באותו זמן נבואה. ואין נבואה אלא מתוך שמחה. אדם לא יכול לקבל נבואה בלי שמחה. סימן שבזמן העקידה הוא שמח. היעלה לדעת שזה רגש שהוא היה צוחק באותו זמן, או מחייך כשהוא מברך על הילד שלו ברוך דיין אמת? ודאי שלא. בפנים הוא היה כולו באבל, קרוע, שבור, כמו שהיה רבי עקיבא. שבור! זה הבנה שטחית, לא נכונה לחשוב שרבי עקיבא רק שמח. תחשבו, זה מין ציניות כזאת. זה אמירה מאוד, אם אנחנו לא מבינים אותה באופן, בצורה נכונה, אז כל הסיפור הזה עם רבי עקיבא שהוא צוחק בזמן האבל, אז זה שיא הציניות. והתימות וההדחקה וההכחשה של ההרגשות והכל. מה, אנחנו אמורים ככה להגיב על כל אסון שקורה לנו? חס וחלילה. אלא ודאי שצריך להיות שבור. עין בוכה ולב שמח. זה הפיוט, זה הרעיון. יש מפגש הזה בין שתי הרגשות הללו, גילו ורעדה. יש רעדה, וכמובן שרבי עקיבא כאב לו, והוא היה שבור מזה, והיה כמו שהרב צבוד היה אומר על חלוקת ארץ ישראל, הייתי חתוך כולי, הייתי פצוע כולי, חתוך כולי לחתיקות, ארץ ישראל חתך, ארץ ישראל חילקתם, וזה היה כולו אש, כולו צער, כולו בכי, וכמובן שהוא שמח ביום העצמאות, תוך כדי, במזמור יוטט הזה, תוך כדי, גילו ברעדה. אז השמחה, מה זה? הוא צחק רב ציודה. זה יש לנו תמונות של, של הסיפור הזה. אנחנו יודעים איך הוא התנהל. לא השערות על, על הרבי עקיבא, רואים. והוא ודאי היה שמח, והיה אומר שצריכים לשמוח, דיבר על שמחה, וודאי היה גזור כולו לגזירות, כמו שהיה אומר. אותו עיקרון, זאת אומרת, שמחה, זה משהו ש שאתה בו בזמן יכול לבכות ולהיות שמח. אחרת זה נראה משהו מוזר.
אז למה הרבי עקיבא
צחק? זה כמו שאמרנו, יש מדרגות של שמחה. יש מדרגה כזאת שהוא יכול להגיע עד אפילו עד כדי ככה שהוא גם צוחק באותו זמן. יש מדרגה כזאת, אבל זה לא המדד, זה לא משהו שהוא קובע אדם שמח או לא. כן, כן, כן.
זה קשור לזה שפעמים אדם שהוא, לא נקרא לזה מיואש, או לא יודע, נגיד אדם על הרים שכל הזמן נופל לו, אז הוא מתחיל לצחוק מאוד.
כן, טוב, זה לא צחוק היסטרי היה אצל רבי עקיבא. זה לא צחק מעצבנות זה, אלא היה לו שמחה מאוד גדולה, הייתה שמחה, רק שמחה זה משהו אחר, מה שאנחנו חושבים. כן. נכון. אני גם חושב ככה. זאת אומרת, הם יכולים לעזור. כן, יש עזרה. יש, כן. יש עזרה לרמה מסוימת, ודאי שזה משהו מועיל. השאלה הייתה לגבי העניין פסיכולוגי, כן? זאת אומרת, האם פסיכולוגים יכולים לעזור לבן אדם להיות שמח? אני חושב שכן, יכולים, אבל במידה מסוימת. להיות לגמרי באמת, באמת שמח, זה רק אדם מאמין. אחרת, כל אחד, יש כזה פסיכולוג אמריקאי בשם הרמן פייפל, שהוא טוען שאחד הבעיות גדולות בפסיכולוגיה אקזיסטנציאלית זה שאי אפשר לשקר לתת מודע. זאת אומרת, תת מודע שלנו כל כך מפותח, כל כך רגיש, כל כך דק, הכל קולד, שאי אפשר לעבוד עליו. והפסיכולוגיה האקזיסטנציאלית בעצם היא נוצרה כבעיה, כתגובה, כניסיון לפתור בעיה של, שמופיעה הרבה פעמים בטיפול פסיכולוגי, איך אדם, איך אתה יכול לטפל ולהתייחס לחולה סופני. ישנם חולים שהם יודעים, שהם עומדים למות, יודעים את זה, מבינים את זה, פשוט להם. אין ספק, יש כאלה שצלול כל אחד, אולי, אבל יש כאלה, אין ספק. הוא יודע שהוא הולך למות וכבר יודע פחות או יותר גם תאריך, מתי זה עומד לקרוא, פלוס מינוס. ועכשיו אדם נמצא במצוקה נפשית והוא מגיע לפסיכולוג והוא שואל אותו, מה המשמעות לחיים שלי? אז בפסיכולוגיה הם ראו שאין תשובה. כי כל פסיכולוגיה פרוידיאנית הייתה בנויה על זה שאתה עוזר לבן אדם להסתדר בחיים, לתפקד בחיים. כל פסיכותרפיה ופסיכואנליזה בנויים על זה שאנחנו רוצים לעזור לבן אדם להשתלב בחברה, בחיים, במשפחה, ביחס שלו כלפי עצמו. זה היסוד של פסיכולוגיה הרגילה, הקונבנציונלית. פתאום כשזה דברים התפתחו, אז פתאום הם נפגשו עם המון המון בעיות, שישנם אנשים שמגיעים לטיפול פסיכולוגי ושואלים שאלות, למה אני חי ובשביל מה אני חי, ואין מה לענות. ואחד הנציגים הבולטים ביותר של הפסיכולוגיה, אז מה שהם עשו בעצם, אולי לפני שאני אסביר את הנציגים, מה שהם עשו, הם לקחו פילוסופיה אקזיסטנציאלית שהיא עסקה הרבה בשאלות הללו, כמו החל מקיירקגור וסיורן קיירקגור, פסיכולוג, פילוסוף, סליחה, דני, ועד ימינו, זאת אומרת, ישנם, זה זרם שלם, נוצר של, זה כן, זה סארטר, קאמיו, זה בספרות יותר, כן, הם לא היו כל כך, סארטר גם לא היה כל כך פילוסוף מכאן, אז הוא היה יותר, לא, כן, אולי גם, היו לו, ופסיכולוגיה התחילה להשתמש בפילוסופיה האקזיסטנציאלית כדי לענות על השאלות הללו. למה? מה להגיד לבן אדם? מה להגיד לו לטיפול? שהוא מגיע אליך ושואל לך, למה לי חיים? למה אני חי? אפילו חצי שנה הללו שנשארו לי, למה לא להתאבד? ומה המשמעות? ומה יהיה אחר כך? ובשביל מה אני חי? אז כל השאלות הללו, הם מאוד מאוד הציפו להם. ואחד הבולטים בתחום הזה, יש פסיכולוג שהוא פרופסור, קוראים לו אירווינג יעלום, שהוא פרופסור באוניברסיטת סטנפורד, שזה אחד הגדולים בתחום הזה. הם ניסו למצוא תשובות לשאלות הללו. מה המשמעות חיים של אדם סופני, חולה סופני, בודד? נגיד, אף אחד לא רואה את הגבורה שלך, ואף אחד לא רואה את החסד שלך, ואתה מת. מה המשמעות? אז הם ניסו למצוא כל מיני אפשרויות. הם הסבירו, אמרו שאתה משאיר רושם אחריך בחיים, ואנשים יזכרו אותך, ושאתה מלמד את עצמך להיות יותר חזק, אתה בונה את האישיות שלך. יש הרבה 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 הסברים. מה המשמעות? בשביל מה אני חי? וכל מה שהם דיברו, וכל מה שהם כתב אירווינג יעלום, בנושא הזה, וכל מה שפסיכולוגיה הזאת אומרת, הכל התרסק אחרי מחקרים של הרמן פייפל, שהוא בא ואומר, רבותיי, אנחנו לא מסוגלים לעבוד, דיינו, לשקר, לשכנע את תת מודע שלנו. כי תת מודע יודע שאין לזה משמעות. הוא יודע שאתה עובד עליו. אתה אומר לו, תאמין, יהיה בסדר, שאנשים אחרים הם מתרשמים ממך, ואז זה מאוד בונה אותם. כן, בשביל זה, שזה לעשות להם הרגשה טובה, אחות שמטפלת בי. תת מודע יודע שזה שקר, והוא דוחה את זה. וכל ה... גם בפסיכולוגיה יש מדד של יעילות. ישנו מדד, אפשר למדוד עד כמה טיפול פסיכולוגי זה או אחר, הוא יעיל או לא יעיל. ישנם נתונים, ישנם פרמטרים שעל פיהם ניתן לבדוק את היעילות. כל היעילות של פסיכולוגיה אקזיסטנציאלית, שהיא לא מקשרת את האדם למשהו שהוא מעבר לעולם הזה, כולם מתרסקים, אין להם יעילות. זאת אומרת, יעילות מאוד קטנה, מאוד מאוד נמוכה. אתה מבין? אז לעניות דעתי, אכן, אין תשובה בעולם החילוני, בעולם המטריאליסטי, אתאיסטי, לשאלות הללו, ולכן אדם אכן לא יכול להיות באמת מאושר, כשהוא לא מאמין במשהו שהוא מעבר לחיים שלו. כי אתה עכשיו שמח, ואתה יודע שזה... הכל נגמר, כן? כמו שיש בדיחה כזאת, שאחת קפץ מבניין גבוה, ושאלו אותו, נו, הוא רצה להרגיש, הרגשה של, של אושר, שהוא אף, אז הוא קפץ מבניין גבוה, ואף, אף, שאלו אותו, נו, איך, איך זה? אז הוא אומר, בינתיים כיף! בום. בינתיים כיף. אז גם כשאתה שמח, טוב, וזה וזה, זה בינתיים כיף, כי אתה יודע, אז כמה נשאר לך? פלוס מינוס. עוד 5 שנים? עוד 17 שנה? עוד 67 שנה? כמה נשאר? טיק טק. זה בינתיים כיף. לכן, אדם לא יכול להיות שמח אם הוא לא מאמין, בהחלט. כן, בבקשה.
כבוד הרב, האם השמחה מצד אחד זה לא דבר מסוכן, כמו למשל אותם אלה שהולכים ומתנתקים ומגיעים לשיא היי רוחני כזה או היי כזה או אחר, ואחרי כמה זמן בום הם חוזרים למציאות?
נכון.
ואז הפער הזה מכניס אותם לדיכאון עוד יותר.
נכון, צריכים לדאוג שלא יהיה בום. לא יהיה בום, הוא אומר, אחר כך הם בום. אז אין בום. זאת אומרת, צריכים כל הזמן ללמוד את אמונה, להגביר אמונה שלך, לקשר. מה הבום? זאת אומרת, זה המציאות. כשהוא אומר שחוזרים למציאות, כאילו האמונה שלך זה מין משהו, מין טריפ כזה, כן? מין התעלות כזאת, משהו כזה חיצוני, אתה רק שכנעת את עצמך. אבל מציאות זה זה, זה החיים. אני חושב שזה בדיוק הפוך. מה שאנחנו רואים שזה החיים, זה אחיזת עיניים. והמציאות זה שאתה מבין שהחיים הם לא בימי עצמם, אלא יש להם משמעות, ויש להם מקור, ויש להם מטרה, וכל זה, 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 זה המציאות. שלחיים יש מטרה ומשמעות, זאת מציאות. וכשאתה נמצא בדיכאון, אז זה אשליה, זה השקר. טוב, אולי אנחנו עוד קצת נתקדם, נקרא קצת, ואחר כך אם יהיו עוד שאלות, אני אשמח לענות על השאלות שלכם. אם אתם, כן, תסתכלו, מקור מספר אחת. אומר פה הרב ומוסר אביך. והנה, הרבה ראו בספרים חיוב עבודת התורה, עבודת התורה והתפילה בשמחה. כן, זאת אומרת, אנחנו יודעים, כתוב בכל מקום, במיוחד אצל רבי נחמן מברסלב, שזה תמיד צריך להיות שמח, ושמחת בכל זמן, ורק לשמוח יש, כך רבי נחמן כך אומר, לא להתייאש, רק לשמוח יש, ותמיד להיות בשמחה תמיד, וכו' וכו'. לא, ודאי שרבי נחמן דיבר רק על שמחה שאנחנו פה עלינו, כאילו מעלים אותה כמשמעות של השמחה. ודאי שרבי נחמן דיבר רק על שמחת הכוונה של השקפת עולם. ואילו אנשים קולטים את דברי רבי נחמן בצורה שטחית, בצורה חיצונית, והם חושבים שרבי נחמן דורש מאיתנו להיות קצת שמחים, מין היסטריים כזה, קצת מין אקזילטציה כזאת של צחוק, תמיד קצת עצבנים כאלה של שמחה. חייבים להיות בשמחה, שמחה, שמחה, כן? אז הרב קוק מתייחס לזה, תראו מה הוא אומר. והנה, הרבה ראו בספרים חיוב עבודת התורה והתפילה בשמחה. הנה, זה שמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. הכריחו, כן? חייבים להיות בשמחה. כפו. אבל לא ראו בשכלם להשתלם. מעט, מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ותפילה בכל ענייני עבודת השם יתברך. על כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת. זה כמעט, כן, כמעט דבריו של להבדיל, של הרמן פייפל, שאומר, אי אפשר לעבוד על תת מודע. אז תראו מה שהרב אומר פה. הוא שמח בחוץ, אבל שאינו חפץ שמחה הזאת באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. אז ודאי שאין לו מדובר על השמחות כאלה.
מה הכוונה, מה
שהרב
אומר פה?
הרב קוק אומר שאנשים שהם מכריחים את עצמם לשמוח והכל אצלם חיצוני, לא זה האידיאל, וזה אדם לא מאושר מזה, וזה לא עושה אותו באמת שמח, אלא זה עושה אותו עם חיוך מוזר על הפנים, ולא יותר מזה. יש שיטה כזאת בפסיכולוגיה, שנקרא פסיכולוגיה ביביוריסטית, שאומרת שהתנהגות במובן, בהתנהגות חיצונית, בצורה מסוימת, אז היא גורמת אחר כך להתעוררות רגש. יש כזה דבר, וזה נכון, וזה עובד, וזה דברים אמיתיים. בדיוק, נכון. אחרי מעשים נמשכים ללוות. זה דבר אמיתי ונכון. אבל זה מדובר פה על הפתירה, על לפתור בעיה, כמו בפקק, כן? יש, נוצר פקק. אתה רוצה לפתוח אותו. אז אתה פתחת, אתה שמח, ואתה יכול לעשות את עצמך בזה שאתה תשמח, ואכן רגיש תזרום, ואז אתה תרגיש יותר טוב. זה נכון, זה אמיתי דבר. אלא מה? הוא אמיתי לאותו, לפרק זמן קצר מאוד, לזמן מסוים. ואז כשאתה השתחררת ממועקה, אז אתה צריך לעורר את השמחה השקפתית, השקפה שאתה באמת חושב על זה, מבין את זה, לומד את זה, שמחה עמוקה, לא שמחה חיצונית. ואז תתעורר שמחה כל כך גדולה שהיא תתבטא אפילו בחוץ. נמשיך הלאה. כן, אז כמו שאמרנו, שאצל רוב האנשים, במיוחד בציבור חילוני, אבל זה גם אצל דתיים, גם אצל, כמו שאני הבאתי לכם דוגמאות מהרדיו שם של ערוצי קודש, גם אצל דתיים הרבה את זה, לא בגלל שלא מבינים, אבל במיוחד, במיוחד זה התפתח בציבור חילוני, שבונים תעשיות של בידור, תעשיות שלמות, לגרום לבן אדם לצחוק. וזה סטנדאפיסטים וכל מיני קומדיות וכל מיני הצגות וסרטים, וכבר הגיעו לטמטום כזה שזה לא עובד, כבר כל הבדיחות נגמרו. אז הם כבר לא יכולים לצחוק באמת, כי זה שוחק, כן, כל זה. אז הם מתחילים לעשות כבר מזמן, אבל כבר עושים את זה צחוק מכני כזה. אומרים איזושהי בדיחה, ואף אחד לא צוחק, כמובן, כי מי צוחק מבדיחות קרש? אז הם שמים צחוק מכני, מוקלט כזה, כן, ואז שם יש יושב במאי כזה, הוא אומר בדיחה, לוחץ על הכפתור, ואז באולם, צוחקים, אז אתה גם חושב שכולם צוחקים, אז גם אתה צוחק. ככה זה בהצגות. יושב מישהו, והוא מפעיל, כמו בטלוויזיה, נכון? מפעיל ככה בסרטים שם שאומר משהו כזה. יש את זה כבר או לא? אני לא יודע, אני 30 שנה לא ראיתי טלוויזיה, אבל אני אומר, לפני 30 שנה ככה זה היה. אז היו שם אומרים איזו בדיחה, צוחקים. אז גם אתה צריך כאילו. אז עכשיו כבר את זה בעולמות עושים. בעולם, כן, באים הצגה ככה, צוחק, מוקלט. כי חושבים שזה הרעיון. אז תראו מה אומר על זה הרב קוק, תסתכלו. מקור 3, אומר ככה. טובים הם מאוד חיי שמחה, אבל גרועים ופחותים הם חיי הוללות. זאת אומרת שישנו הבדל גדול בין שמחה להוללות. זה לא אותו דבר. האדם השלם, המכיר בחוכמת אמת, את יקרת שמחת החיים, וכי ראוי באמת לשמוח תמיד בחייו, על כן לא תבוא שמחה מקורית כזאת לעולם לידי הוללות ומעשים פחותים. זה שאתה הולך שם ונותן לכולם צ'פקות, עושה ליצנות ואומר בדיחות זולות, ואתה פתאום צוחק ככה, זה לא מביא שום שמחה. אמנם, השמחה שהכסילים קונים אותה ומשתדלים בהשגתה, כן, זה כל מיני צורות האלו, אינה באה להם מכוח הכרתם בעצם הוד החיים. כי אם מבריחתם מצער של יגון והעצב, למה כל כך מתפתחת תעשיית הסרטים וההצגות וקומדיות ובדרנים וכל זה? כי אנשים רוצים לברוח מהחיים. ולכן עושים הכל כאילו בשמח. יאללה, דודו, שים דודו שם את פריש. אברהם פריד, כן. כאילו, משהו כזה, כאילו חיצוני, זול, הכל הולך וזה, זה, זה. זה לא עושה שום דבר, זה לא מתקן. ולמה הם עושים את זה? כי הוא רוצה לברוח. לברוח את זה מהקדוש ברוך הוא, או מהצרות, מהזה, כאילו, כל העניין של השמחה, זה לא התרוממות והוד החיים, ולהבין את משמעות החיים, ולאן אתה הולך, ומה הנצח, ומה הגודל של החיים שלך, ואיך קרבת אלוקים זה עושה לך, אלא יש לך בעיה, אתה רוצה לשכוח את הבעיה הזאת, אתה מדוכדך, יש לך משהו מין סיבוך בנפש, אז אתה מצאת לזה טריקים כאלה. אבל זה לא עוזר, נדמה לי אם זה עובד, אבל בוא נמשיך לקרוא. כי אם מבריחתם מצער של יגום ועצה, על כן יתרחקו במידת שמחתם אל גבול העוללות. לכן מנסים להגיע עוד יותר שמח, עוד יותר שמח, עוד יותר ווליום יותר חזק, ועוד יותר שם זה, אז כבר אוטו שלו עומד בצומת, וכל המכוניות מסביב הם רועדים. אתם שמתם לב? יש כזה, כאילו, ראיתם דבר כזה? הוא עומד בצומת, והמכוניות מסביב, אתה מרגיש בום, 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 בום. למה הוא לא שומע טוב? שומע, אלא הוא רוצה לברוח. רע לו איפה שהוא נמצא, לכן הוא חייב למלות את החלל ככה שכולם סביבו ירדו שם, ירקדו. כן? מה רצה להגיד? מישהו רצה להגיד? כן?
אבל אם יש בשיר, יש מילים של תורה, אז אולי זה...
כן, ודאי. אני לא נגד ששירים שמחים. אני בעד שמחה. ואני בעד לרקוד, ובעד לשמוח, בעד לחייך. כל זה טוב, זה חיובי. אם אתה עכשיו מסנגר לפניי על השירי קודש, אז כנראה אני לא הסברתי את עצמי. שעה ורבע אני יושב מדבר, כנראה כל זה לא הצלחתי להסביר את עצמי. לא, אני חושב שזה מצוין. גם שירים בלי מילים. גם סתם מנגינות, גם אם אין מילים קודש של השיר, גם זה טוב. כל השאלה אם זה ביטוי לשמחה שלך, או שזה השמחה. זאת כל השאלה. ודאי שזה טוב לשמוח. כן, אבל השמחה האמיתית, זה שמחה פנימית, זה לא משהו שהוא תלוי בעולם החיצוני, אלא תמיד כשאתה נמצא, זאת אומרת, מה זאת אומרת שאתה, כמו שאמרנו, מה זה אתה שמח? אתה מוצא משמעות לחיים שלך, כל מה שקורה, גם הצרה וגם הבעיה שקורית לך, כשאתה קשב לה, כשאתה מבין שזה בא, כל דבר שהוא יכול להציב אותך, הוא בא בעצם לבנות אותך, זה מעלה אותך, מקשר אותך לאלוקים, אז הצרה עצמה הופכת להיות לך למשהו שהוא מקפיץ אותך. הוא מביא אותך להרגש של, יש משמעות לחיי. אני מבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו מייצב אותי, בונה אותי. אז זה מעורר שמחה. ולא משנה מה קורה בחוץ, אלא עיקר מבפנים. אתן לכם אולי דוגמה. יש לי מכרים מחוץ לארץ, אתם באו מחוץ לארץ, ובן שלהם, או מישהו אחד, כן, בן שלהם, התחתן. הם באו מאמריקה, והם רצו לקבוע יום חתונה, אז הם חיפשו יום שהכי מתאים, עם בעל עולם, הכל, מצאו תאריך של החתונה. זה סיפור שקרה לא מזמן, ממש לפני כמה שבועות. קבעו יום חתונה. אז כשהם הגיעו לחתונה, עם כל מה שזה אומר חתונה, ופתאום בא להם לתוך החתונה, פתאום נכנסה משטרה. באים משטרה, כמה אנשים, לא אחד שוטר כזה מסכן, באים ככה קבוצה של שוטרים, באים עם ניידת, עם הכל, ניגשים לבעל השמחה, אומרים לו, סליחה אדוני, היום זה יום השואה. ואסור, לפי החוק, אסור להפעיל מוזיקה, ואסור לעשות חתונות, ואסור לשמוח, אסור לעשות את השמחה פומבית כזאת, חגיגות בחוץ. אסור. אסור לכם לשמוע, עכשיו להפעיל מוזיקה פה, באולם הזה. אז מה זה יום השואה? לא ידענו. והלכו, בדקו, הסתכלו בלוח השנה, ופתאום ראו שהשנה, יום השואה, זה היה יום, יום נדחה. זה לא היה, בגלל השבת, דחו את היום הזה. וכשהם קבעו את זה מחוץ לארץ, הם לא ידעו שזה יום השואה נדחה. וכל האורחים, וכל המנות, ובורקסים, וכל זה, הכל על השולחן. כל האורחים באו, חתן וכלה, רב, כולם הגיעו. באו אורחים מחוץ לארץ, מאמריקה, בשביל היום הזה. ועכשיו אומרים להם, זהו, אין חתונה, למעשה. והיה לי מכר, אני מכיר מישהו שהוא היה בחתונה הזאת, והוא אומר שהם המשיכו חתונה, זאת אומרת, בלי מוזיקה, היה אסור להם להשמיע מוזיקה. כנראה מישהו הזמין שם ניידת, אתם יודעים, זה לא סתם שבא משטרה. הם המשיכו חתונה, כאילו לא קרה כלום, רק בלי מוזיקה. הם התקשרו לרב, שאלו את השאלה, אומרים, כן, מותר לעשות, אפילו ביום שואה, מותר לעשות חתונה, רק בלי מוזיקה. אז היה מישהו שישב שם באולם הזה, והוא אומר, אני הייתי בהרבה חתונות בחיים שלי, לא ראיתי חתונה שמחה כזאת כמו החתונה הזאת. אומר, כולם רקדו, וכולם שרו, ושמחו, וזו הייתה השמחה של מצווה נטו. הוא אומר, בכל חתונה, כשיש ריקודים, אז יש שם כמה אנשים שהם נשארים לשבת, נכון? שהם לא רוקדים. יושבים כאלה, פנסיונרים בני 25. אז ככה, יושבים וזה, כי הוא לא גמר עדיין את הפולקי שם, אז הוא לא יכול לקום לרקוד. זה מכביד עליו. אומר, בחתונה הזאת לא היה אדם אחד שישב. כולם רקדו, כולם שמחו. זה היה חתונה הכי שמחה שראיתי בחיים שלי. למה? כי אנשים קלטו שהם עכשיו, לא אין פה שום דבר חיצוני חוץ מדבר אחד. זה פה רק שמחה של מצווה. רק מצווה אתה יכול לעשות את זה. אין מוזיקה שמקפיצה אותך, שעושה אותך, שמתכנתת אותך, שאתה תעשה ככה עם הראש. כן, מכירים את זה שיש פתאום מוזיקה, אז פתאום כולם מתחילים כמו כזה, מישהו, מתוכנתים כאלה, כן? אז פתאום עכשיו הכל מבפנים, שמחה אמיתית. אתה לא תלוי, לא בזה ולא בזה ולא בזה, אלא רק מצווה, רק שמחה. הוא אומר, דבר גדול כזה היה, אני חשבתי, אולי צריכים פשוט לבטל בכל החתונות, לבטל מוזיקה, והרבע האוף הזה. צריך, אלא הכל יהיה בשמחה. אז זה מה שאומר פה הרב, תסתכלו, מקור מספר 5. אומר ככה. סליחה, מקור 4. ומתוך שימצא את האושר האמיתי ומנוחת נפש בעולמו הפנימי, לא יהיה מישהו עבד להשפעה חיצונה של הבריות הסובבות אותו. זה לא קשור למה שקורה לך בחוץ. אני עכשיו בגלל חוצר הזמן, אז נקרא רק את השורות מודגשות. כל אלה תוצאות הכרתו הפנימית, שכך הוא ראוי לפי היושר והצדק, על פי הדרכה של תורה והמצוותיה, שהתנסה לקיימה באהבה גמורה וחפץ עליון וקדוש, השוכן עמוק בנפש פנימה. זאת שמחה. ועל זה באמת גם, וזה אני חושב הוכחה מאוד חזקה למה שרבי נחמן, כשהיה מדבר על שמחה, גם הוא דיבר תמיד על שמחה פנימית, לא זה שאתה רק לשמוח יש ואתה עושה את זה חיצוני. תסתכלו במקור 5, אומר רבי נחמן, ויש שם סיפור על שבעה קבצנים, אז זה קבצן השני שם היה חירש, אז הוא היה בעצם קפצנים הללו שם, שבע קפצנים הם בעצם מלאכים. כן, זה המשמעות של הסיפור שם, זה כוחות כאלה. אז הוא אומר שכל העולם הוא שמח, למה? כי משהו התמלא חיסרון, היה לו איזושהי בעיה, ועכשיו אתה מילית חיסרון, אז זה גורם לך שמחה. אבל שמחה אמיתית היא נובעת לא בגלל שהיה חיסרון ואתה קיבלת תשובה לחיסרון הזה, אלא מזה שאתה מעצמך התעלית. מקור של שמחה הוא בך, הוא נובע ממך. אתה הוא מקור. לא תלוי מה שקורה לך בחוץ. אז הוא מסביר שם, מסביר זה ככה, בשורה מודגשת במקור חמש. ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת חיסרון. ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. זה רוב השמחות שבעולם. ואצלי, כך אומר האיש הזה שם, צדיק, כל העולם כולו אינו עולה לכלום. שיכנסו באוזני חיסרון שלהם. כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. זאת אומרת, השמחה היא נובעת ממני, מבפנים. הגיע פה פעם בחור מהודו, מהטיול שנתי כזה, המסלול קבוע. ודיברנו משהו, יהדות, עניינים. והסברתי לו כל הרעיונות, אז הוא אומר לי, האמת היא שלא כל כך אכפת לי איזה דת נכונה, כי הוא היה מאוד מאוד מושפע מבודיזם, מאוד מאוד. לא, יש בו גם בודיסטים, גם שם רובם הינדואיזם, אומם, אבל ישנם מנזרים בודיסטים ממש. אז הוא היה מאוד מאוד מושפע, במיוחד מזן בודיזם, זה הפלג כזה בבודיזם. והוא היה כזה, אומר לי, האמת היא שלא אכפת לי איזה דת נכונה או לא. ואני הסברתי לו כל השקרים שיש את זה בבודיזם. הראיתי לו את זה ממש בתכנים שלו, אחד אחד, כמה שהדברים הללו הם לא אמיתיים. אז הוא אומר, לא אכפת לי מה האמת. אני לא מחפש אמת, אני מחפש אושר. אני רוצה להיות מאושר. אז אמרתי לו, נו. אז אם אתה רוצה להיות מאושר, אין דרך יותר טובה מזה מאשר יהדות, כי היהדות מראה לך, אומרת, מכוונת אותך, מייצבת אותך, איך להיות מאושר בצורה נכונה. יש לנו שיטה שלמה איך להיות מאושר. אז הוא אומר לי, יהדות, מאושר, עושר? אומר, כן. אומר, אתה לא נראה מאושר. אומר לי, כן. אז אמרתי לו, כי אתה חושב שעושר זה מעין כזה, זה שני דברים, או שזה מעין חיוך של בודה כזה קצת פטי, זה מעין פטיות כזאת, כזה משהו, או שזה אקסטאזה. אנשים חושבים שלהיות מאושר זה תמיד צריך להרגיש מין התרוממות רוח כזאת, התלהבות, להיות שמח, להיות בשמחה תמיד, אז זה תמיד משהו כזה, וזאת טעות. אנשים, כיוון שהם לא מרגישים את עצמם בהיי, במין התלהבות כזאת, באקסטאזה, אז הם חושבים שהם לא מיושרים. הם אומרים, בסך הכל, מה נשמע כזה? בסדר כזה.
סוחבים.
סוחבים, כן. סוחבים. ברוך השם. לא יותר גרוע, שלא יהיה יותר גרוע. זה משהו כזה מין עצבות לאומית, כללית. כזה, למה זה נובע? ממה זה בא? מזה שא' לא מבינים מה זה שמחה אמיתית, וב' הם חושבים שהשמחה זה תמיד משהו שהוא מין יוצא דופן. ואילו ביהדות אנחנו לומדים, והרב קוק מסביר את זה בהרבה מקומות, והוא אומר שזה בכלל לא ככה. אפילו כשאדם יש לו התרוממות רוח מאוד מאוד גדולה, כל הזמן הוא נמצא במין שמחה כזאת גדולה, ואומר הלל להשם, כל הזמן אומר הלל לקדוש ברוך הוא, כל יום אומר הלל, גמרא אומרת, הרי זה מחרב ומגדף. אדם שכל יום שמח אומר תודה להשם בשמחה והלל והודיה, זה חירוב וגידוף. תסתכלו במקור 6. מסכת שבת, זה סוף גמרא במסכת שבת. הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. למה? הרי הוא שמח. הוא רוצה להגיד תודה להשם בשמחה. חילוף וגידוף. למה? מסביר רב שיש מצב, ישנו מצב שהוא יותר עליון מאשר כל הזמן להיות במין אקסטזה. זה להיות במצב מאוזן. איזון הנפש, כשאתה מאמין וחי, וטוב לך. טוב, פשוט טוב רגיל. זה דבר יותר עליון ויותר טוב מאשר כל הזמן להיות בשיא. כי אם אתה בשיא, אין לך לאן לעלות. אם אתה כל יום אומר הלל, אז מה תעשה בפסח? מה תעשה אם יקרה לך נס? אין הבדל, כל יום אתה אומר הלל, אז מה מיוחד בזה שנולד לך בן? כל יום אתה באותה שמחה, באותה אקסטזה. יש מצב הרבה יותר עליון מאשר כל הזמן להיות במין מין מניה כזאת. כמו הרב אומר שזה כמו מניה, כמו מחלת נפש, אדם כל הזמן שמח, זה דבר לא נורמלי. אנשים מצפים למצב הלא נורמלי וחושבים שזאת השמחה, וכל עוד שהוא לא נורמלי, אז הוא לא מספיק מאושר. תסתכלו, הרב אומר את זה במקור 6 א', שורות מודגשות. בעצם נקרא ככה קצת את הכל. כשסדרי החיים הולכים בדרך ישרה, במהלכם התמידי, שומר את דרכו הסלולה, להשכיל ולהטיב, אז דרך כבושה גם כן לזמנים נאורים מאוד להתרומם בהם למעלה מחוג החיים הקבוע, לעלה להשם בעוז כוח רוממות נפש בלתי מצויה. אמנם, רוממות נפש בלתי מצויה איננה ראויה להיות עם אדם בכל עת, כי שיווי המשקל של הכוחות כולם, החומריים והרוחניים, היא ברכת השלום היותר יקרה לאדם. על כן, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרב ומגדף. לא נאה לציין שיסוד ההכרה דת השם היא בטבעה, מוציאה תמיד את האדם ממנוחת טבעו. אפילו על מנת לעלותו למעלה מחוג החיים הקבועים. כי התדירות במצב בלתי נורמלי אפילו היה יפה שבמצבים. חוזר לתורך ולמין חולי. הפועל, הפעולה, ההפקית ממה שציור, ממה שנוצר עליו יסוד כוח התרוממות הנפש. לכן, מה שאנחנו עושים, אנחנו, ובכמה שיעורים שאנחנו נדגיש למידת השמחה פה בשיעור הזה, אנחנו נלמד לשמוח. אנחנו נלמד איך לשמוח. וששמחה היא לא באה לבד, אלא זאת מידה, שכמו כל מידה אחרת, צריך לבנות אותה. וצריך לבחור את המידה הזאת. וכשאדם בונה מידה הזאת, אז הוא שמח. ומישהו שהוא באמת שמח, אז לפעמים הוא גם מחייך. טוב, תביאו לי בבקשה את הדפים, ומי שלא צריך אותם, תביאו אותם. ומי שרוצה שאלות, אז נדבר על זה בחוץ.